לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע טוב ומבורך. אני רוצה ברשותכם להתחיל עם סיפור, ננתח אותו, נחכים. שימו מה היה, היה איזה אברך בן תורה, תלמיד חכם, ירא שמיים, תורתו, אומנותו, צורבא מרבנן, כל המעלות היו בו. הוא הציעו לו הצעה, להיות רב, באיזושהי קהילה חשובה, יוקרתית, במקסיקו. שם משם ההורים של אשתו, לא יודע מי הסבים והסבתות. קהילה עשירה, קהילה חשובה, קהילה טובה. האברך התרגש, התלהב. הוא לא היה כזה רוידף כסף. הוא אומר, אם יש שם קהילה גדולה, הרבה אנשים, אני אלקד את הילדים, את הנערים, אשלח אותם לישיבות. אני יכול לעשות שם הרבה נפשות. טוב, אבל כדי שזה יהיה מסודר, צריך להגיע לשם דרך הממשלה של מקסיקו, להיות רשמי, להיות עם כל הניירות. צריך בשביל זה לעבור כל מיני תעודות ומבחנים, ושם דרשו גם כל מיני לימודי חול קצת, לא יודע מה. על כל פנים, בין היתר הוא גם היה צריך לעבור צבא. לא יודע אם 3 שנים או חלקית, על כל פנים הוא, האברך הזה, היה צריך ללכת לצבא. מה שצריך, עושים. הוא החליט, עכשיו יש לו הזדמנות לעשות קידוש השם. מכיוון שלא כל כך אוהבים ברחוב את הבחורי ישיבה, הם לא לומדים, הם כן עובדים, הם לא בצבא, לא יודע מה. אני הוכיח בצבא שבחור ישיבה זה יהלום שבכתר. ככה הוא הגיע עם המון המון מוטיבציה, והוא היה בן אדם רציני. זה לא שמחליט משהו ואחרי 5 דקות טוב, רציתי, התכוונתי, לא חשבתי, לא הבנתי, לא, רציני, באמת, מחליט, מבצע. הגיע לצבא, אז קודם כל הוא החליט, הוא מבצע את כל ההוראות ככתבן וכלשונן, בלי לפספס כלום. בכל מקום הוא יהיה דוגמה אישית. וככה היה, הגיע לתורנות, מיד קודם קוראים את כל החיילים שם, זה 6-7 שעות, והוא נקרב יחד עם כולם. אחר כך מגיעים לחדר אוכל וצריך לעמוד בשלשות ולחכות לא להיכנס, המפקד עוד לא אמר להיכנס, אז הוא מחכה. ואחר כך הולך לחדר אוכל בצעדים מדודים ומתונים לאט לאט, וכל החבר'ה צעירים עייפים עשו אימונים בשמש כמה שעות, התנפלו על ה... לא, המפקד אומר לשבת, לשלב ידיים, משלבים, איך שהמפקד אמר אפשר לאכול, טרח, כולם התנפלו, כמובן שקודם על קנקן המים הקרים, ועד שהעדין, העציל הזה הגיע תורו למים הקרים, הקנקן היה ריק. אין בעיה. קם, לקח את הקנקן, הלך שם על הפינה, למלא עוד פעם. השולחן על ידו אמרו, בוא הנה, בחור צ'יק, חייל צ'יק, תמלא גם את שלנו. לקח 2 למלא. עד שהוא הגיע, שתה שם 2-3 כוסות מים, הסלסילה של הלחם כבר הייתה ריקה. טוב, אין בעיה. אז הוא גם איתה הוא לוקח, והולך לכניסה שם, שם יש ארגז לחם, לוקחים. החייל משולחן אחר, בחור צ'יק, קח גם את הסלסלה שלנו. בחור צ'יק, תביא. בחורצ'יק, תעשה, בקיצור, תעשה, תביא, לאט לאט החבר'ה שם הקלטו, שהנער הזה, מה שמבקשים ממנו, הוא עושה, הכל בצייטנות, חסד, וחבר'ה צעירים, 18 בני 20, איזה יופי, יש להם כאן, יש לנו גולם במעגל, יש לנו חמור בפלוגה. ביקשו וביקשו וצחקו עליו, כל הבחורי ישיבה מפגרים כאלה, מה שאומרים להם, ככה ממש נחנחים כאלה, לא נחנחים, חנונים, כאלה, מה, 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 מה קורה פה? הקיצור, 3 שבועות כאלה היו לו גיהינום. חוץ מהעבודה הקשה שהוא צריך לעשות, הוא היה צריך לעבוד עבור כל הפלוגה. מה זה לעבוד? כל תביא לי, תעשה לי, תיתן לי, תיקח לי, תביא לי, תעשה לי, תיקח לי, תיתן לי, תביא לי, תעשה לי, תיקח לי, תעשה לי. הגיע חופש, שבת חופשה. הוא החליט, אני לא נוסע הביתה, אני נוסע חזרה לישיבה. גם כי אני מתגעגע לישיבה, אבל גם יש לי דיבור עם הרב שמה. נסביר לו את הלבטים שלי. אני חשבתי לעשות קידוש השם, ולא רק שאני עובד כמו 2 חמורים. נראה לי שזה עוד חילול השם. כולם בטוחים שבחור ישיבה זה מילה נרדפת למפגר, חמור, טיפש, לא יודע, כל מיני מילים כאלה שהם המציאו שמה. שוחח עם הרב, תשמע כבוד הרב, אתה יודע, הלכתי לישיבה, לצבא, ודאי שאני יודע, כן? ניסיתי, הסביר לו הכל. הרב אמר, תשמע, יש בפרקי אבות פסוק שאומר, מאמר שאומר ככה, כל שתפארת לו לעושה, ותפארת לו מן האדם. אתה רוצה לעשות מעשה טוב, אז הוא צריך להיות תפארת כפולה. תפארת לעושה בעצמו, שאתה מתפאר, מתגאה, מתכבד במעשה שאתה עושה, וגם כל האנשים מסביבך מתגאים בך. אם אתה מתגאה, אני יודע מה, בלתפוס 10 זבובים בבת אחת, ואתה עוד יותר מתגאה בלאכול אותם, גם לבלוע אותם בבת אחת, אז יש לך תפארת נורא גדולה, אבל רק מעצמך, לא מבשר ודם. אנשים מסביב נגאלים ממך ונגאלים מהתפארת שלך. אבל אם יש לך תפארת שגם אנשים אחרים מכבדים אותה, יופי. בקיצור, כדי שאתה תהיה מפואר, אתה צריך לעשות מעשים שהם יפים גם בעיניך, וגם בעיני כל הסובבים. מה שאתה שם עשית בחדר האוכל של הצבא, ואחר כך כמובן כל היום וכל הלילה, זה לא תפארת. אתה תעשה את זה לאנשים נכים. אתה מגיע למושב זקנים של אנשים סיעודיים, מרותקים לכיסאות גלגלים, תקום, תלך, תעשה, תרוץ כמה שאתה יכול, עד קצה הנשימה שלך. ככה עשה נוח והבנים שלו, וזכו להינצל בזכות זה. עבדו כל הזמן, כל היום וכל הלילה, לתת לכל אחד מה שהוא צריך. אבל לבחורים צעירים בני גילך שיכולים לעשות לבד, מה פתאום שתעשה? למה? מה פתאום? שאל הבחור פרשת השבוע, אנחנו על זה מדברים, ומה עם רבקה? רבקה רצה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לתת מים לאליעזר ולגמלים שלו. הגמלים שלו היו חולים, העובדים שלו בא עם 10 גמלים ו10 עובדים, כלומר הוא בא איתו עם צוות. כולם היו זקנים, חולים, מרותקים לכיסאות גלגלים? לא. אז מה, אז איך זה מסתדר? ההסבר הוא פשוט. קודם כל, צריך, התשובה הראשונה אני רוצה להגיד שאני לא בטוח שהיא הנכונה, אבל היא חמודה. אחר כך ננתח את התשובה הנכונה שקשורה גם אלינו לכל אחד מאיתנו. התשובה הראשונה אומרת ככה, רבקה הייתה בעלת חסד ברמה שאין כאלה בעולם. היה לה מונה בכיס שסופר כמה חסדים היא עשתה היום. כל פעם שעשתה חסד, טיק, לחצה על כפתור. כמו שאנחנו עושים 100 ברכות כל יום, כל יום שיהיה לפחות 100 ברכות, אז היא החליטה כל יום לפחות 100 חסדים. בכיס היה לה מונה, עשה למישהו חסד, לחצה על הכפתור. עשתה חסד לשלושה אנשים, טיק, 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 לחצה 3 פעמים. בקיצור, עשתה חסד, אהבה חסד. יום בהיר אחד, היא מסתובבת ככה די מתוסכלת. היא לא עשתה עם חסד הרבה. כבר לפנות ערב, כבר יוצאים לשואבות, כל החברות שלי יוצאות לשאוב מים. ואני נראה לי שהיום היה ככה די דליל. לא, לא, לא זכיתי משהו. אולי העברתי איזה ילד אחד את הכביש, ואולי איזה זקנה אחת, סחבתי לסל. אבל איפה 100 ברכות כל יום, 100 חסדים. פתאום היא רואה איש אחד עם גמלים. טוב, אם הוא לא צריך כלום, מה אני אתן לו? אני אתן לו בכוח, מה אני אתן לו? אי אפשר לדחוף. יש איזה מישהו פעם אחת איחר לבית הספר. למה איחרת? המורה לימדת אתמול לעשות חסד שצריך להעביר אישה זקנה את הכביש. זה חסד, נכון? אז העברתי את הכביש אישה זקנה. נו, אז למה איחרת? אומר, היא לא רצתה, הייתי צריך לריב איתה. חסד זה לעשות נכון. אז היא רואה איש אחד עם גמלים. בסדר, שיהיה בריא, מה יכולה לעשות? פתאום, הנה, הוא ניגש אליה. הגמיעין הנה מעט מים מקדך. וואו, חיפשתי אותך. וואו, איזה יופי. מה אתה אומר? כך, כך, כך. מן השמיים נפלת לי. נותנת לו, נותנת לגבלים, רצה, רצה, כדי לדפוק במונה שלה מאה חסדים היום. הייתה בעלת חסד, אז ממילא זה לא שאליעזר ניצל את רבקה. רבקה ניצלה את אליעזר. אם הוא לא היה צריך, מה היא תביא לו? מה היא תביא לו? צריך לו את הנעלה, אם הוא לא צריך, מה היא תעשה לו? וברגע שהוא רמז, שהוא רוצה מים, וואו, עכשיו אני יודעת איך לעשות חסד. זה הסבר אחד, אני מסכים איתו, אבל בסדר, זה ברמה גבוהה נורא. אני חושב שיש גם הסבר בגובה העיניים. לאליעזר היה קפיצת הדרך, הוא בא מבאר שבע עד חרן, חרן זה בצפון טורקיה, אני חושב שזה 2000 קילומטר, לא יודע כמה, אולי 1500, הוא בא רחוק. והיה לו קפיצת הדרך. היא לא ידעה את זה. היא ידעה שהבן אדם בא מארץ מרחקים, רואים עליו, עיר רחוקה, לבוש אחרת. והוא מגיע אליה, הגמיעין נינה מעט מים מקדך. איש צעיר, בריא, רענן, יחסית, עם כל העובדים שלו, והוא מבקש שאני אשקה אותה, סימן שהוא במצב של התייבשות. סימן שכרגע הוא הגיע מארץ מרחקים, וכל הדרך הוא סירך רגלה, ולא היה לו איפה לשתות. הוא הגיע עד המעיין כאן, באור שינה והוא הגיע, הוא במצב של התייבשות. אז היא מיד, 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 מיד משקה אותו, קודם כל. עכשיו, מישהו במצב של התייבשות, זה לא כמו בגד. בגד יבש, תובלים אותו במים, אז הוא רטוב. אבל מישהו במצב של התייבשות קשה, ממש מסוכנת, אז לא מספיק לתת לו לשתות מים. הוא צריך עכשיו לנוח הרבה זמן, לא יודע, הרבה זמן, רבע שעה, 20 דקות, רופאים יגידו. עד שהמים שבתוך הבטן נספגים בתאים. עד שנהיים, מגיעים למצב של התייבשות, כבר התאים גם יבשים. אתם יודעים, מצב של, איך בודקים התייבשות? נוגעים למישהו ביד, בזרוע. אם נשאר שקע, סימן שהוא התייבשות. אין מספיק, אדם במידי סמיך, אין מספיק מים להחזיר את הבשר שלוחצים עליו, נשאר שקע. זה לא מתמלא ברגע ששופכים מים לבטן. זה צריך לעבור את מחזור הדם, זה הולך לאט, יש לו את התהליך. אם הבן אדם הזה בהתייבשות, אז אולי נגלה לכם עוד סוד שאתם לא יודעים. בדואים, יהודים לא עושים את זה כי זה לא קשר, אולי אם זה פיקוח נפש זה משהו אחר, אבל בדואים בנגב, לא בנגב, הנגב יש לכל אחד בג'יפ שלו, בארבע על ארבע שלו, יש לו שלוש אישיות של מי עדן. עמוק 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 בתוך מדבר שיער, איפה שבאמת אין מים, לגמלים יש רזרבות, אתם יודעים. אז לפעמים כשהם הולכים ויש עוד איזה 30-40 קילומטר עד המעיין הקרוב, אפשר לעשות לגמל חור קטן בצוואר, לפתוח וריד אחד ולמלא כוס דם ולשתות. זה לא קשר על פי ההלכה, או אם זה גמלה מניקה, אפשר לגנוב ממנה קצת חלב. זה לא קשר אמנם, אבל הגמל לא יקרה כלום. כוס דם פחות, הגמל לא ימות. ולאדון זה ייתן דלק עד תחנת הדלק הבאה, עד המעיין הבא, עד הבאר הבאה. אז אם הוא צמא עד פיקוח נפש, הוא בא לבקש מילדה שתייה, זאת אומרת שאת הגמלים הוא כבר שאב עד קצה היכולת. הוא לא רוצה להרוג אותם. הוא רוצה שגם הם יחזרו לו בריאים. זאת אומרת שגם הגמלים במצב של התייבשות. והייתה לו הוכחה, הייתה לו הוכחה. הם כל כך צמאים, הולכים למות, למה הם לא הולכים למעיין? אפילו את זה הם לא יכולים. בקושי סחבו עד כאן. נו, אז שתה, וגם לגמליך, אשכה, אני חייבת להציל אתכם ממצב קשה כזה. אז עוד פעם, זה לא כמו הסיפור של החיילים בחדר האוכל, נכון? כן. דוגמה שלישית, סיבה שלישית, למה באמת היא רצה. חזל אומרים שהמים עלו לקראתה. יכול להיות שמי הקרקע עד המים בבאר למטה, היו אולי 40 או 50 או 70 מדרגות. לעלות עם שני דליים ולרדת, ולעלות עם עוד שני דליים ולרדת, ולעלות עם עוד שני דליים ולרדת. לא, המים באו לקראתה, יודעת מזה שהם באים לקראתה. אז בשבילה זה ככה, רק להתכופף ולשפוך, להתכופף ולשפוך, להתכופף ולשפוך. אם אליעזר יעשה את זה, הוא יצטרך, על כל דלי, הוא יצטרך לעלות לרדת, לעלות לרדת, לעלות לרדת, לעלות לרדת, 80-200 מדרגות, לא יודע כמה. לכן היא אמרה שתי וגם לגמליך ישב. אני, יש לי איזה פרוטקציה בשמיים, המים עולים לקראתי, אני אפרגן אותה לכל הסובבים. אלה שלוש הסיבות שרבקה רצה והתלהבה לתת מים לאליעזר. אומר הרב, אבל אתה לא במצב הזה. מה פתאום? אתם יודעים מה, אני אוכיח לכם את זה נורא פשוט. כתוב בתורה, זה לא פרשת השבוע, זה בחומש דברים. כי תראה את חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, מה קרה? האיש העמיס על החמור לא יותר מה שחמור מסוגל לסבול, כי זה צער בלחיים. נגיד שחמור סוחב 150 קילו. אז הוא העמיס עליו לא 150 קילו ברזל, שתי שקיות קטנות כאלה משני הצדדים, אלא 150 קילו נעליים. וואו, הרמה גדולה הייתה היום עמודי חשמל. החמור לא היה עובר מתחת החוטי חשמל, ופעם לא היה עמודי חשמל, אפשר היה לשים הרמה, 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 עד, עד, עד כמה שרוצים. זה הרמה גדולה. אבל החמור נתקל בזה אבן. עם כזו הרמה גדולה, איבד השיווי משקל וטרח, הוא ביחד עם כל הנעליים, הנעליים קשורות היטב עליו, כל הכוסאות, שוכב. עכשיו אי אפשר להרים את החמור. צריך קודם לפרק את הסחורה, לעזור לחמור לקום, ואם הוא גם קיבל מכה ברגל, אז לחבוש אותה, ואחר כך לתת לו לנוח רבע שעה, 20 דקות, ולהתחיל להעמיס מחדש. זה נקרא בתורה המצווה, עזוב, תעזוב אמו. ואז בא לחמור, הלך כבר, אני יודע מאיפה, הגיע כבר, בסך הכל הוא בדרך לבאר שבע, כבר הגיע עד אשדוד, עד אשקלון, יצא מחיפה. וואי כמה הוא עייף. באשקלון נפל לו החמור. הוא מסתכל על הצדיק הזה שבא לפרק את הסחורה, מתיישב בצד, מוציא נרגילה, מתחילה ללגום את העשן. מה זה? אומר לו בעל החמור, הועיל ויש עליך מצווה לפרוק, פרוק, בבקשה, תקיים את המצווה בהידור. מה כתוב הזה בגמרא? שהוא לא חייב. לא, אדוני, אתה לא יכול לבד, אני אעזור לך. אם אתה מצפה שאני אעשה את זה לבד, תהיה בריא, תודה רבה, תישאר כאן עם החמור שלך שוכב על הרצפה. נכון שעל החמור זה צער בעלי חיים, מסכן, אבל גם אני צער בעלי חיים, מה פה? יש לי אישה וילדים בבית, מחכים, אני חזר, אני עוד לא הייתי במכולת, הילדים רעבים, אני מוכן לפרק לך את החמור בינתיים שאתה שם כתף, אתה בעצמך חמור. אם אתה לא שם כתף, אני לא עוזר. עוד פעם, אתה רואה, יש חסד. לעשות חסד, זה בתנאי שאתה הבעל, זה שרוצה את החסד, משתף פעולה. אספר לכם סיפור. איזה אברך בן תורה, תלמיד חכם ירא שמיים, חבר שלי, עבר פעם באיזה בית כנסת בבני ברק, הוא עבר במסדרון כדי לעבור לצד השני לשירותים, ושם בתוך הבית הכנסת ישב מישהו ולמד, למד, פטפט, לא יודע מה עשה, אבל הוא ישב כמייס גביר, חלץ את הנעליים, שלח את שתי הרגליים שלו רחוק, פתח את החליפה וככה תלית קטן, הסתרע לו עד הברכיים, וככה הוא ישב, כל כולו אומר הוד והדר, כל כולו אומר גביר, כזה, לא יודע איך להסביר את זה, מסתכל על כולם מלמעלה למטה, והאברך הזה עבר, עבר ליד, בדיוק ככה ליד הבית הכנסת, ואז האיש הזה מתוך הבית הכנסת קורא לו, כי מהר, אינגרמן, אינגרמן, כי מהר, בוינה, בחור, אברך, אברך, בוינה, בוינה, הוא היה צריך לשירותים, אז הוא לא התייחס, הלך לשירותים, כשהוא חזר הוא גמר, רופא חול בשר ומפליא לעשות, נכנס ככה פסיעה אחת לתוך הבית הכנסת ושאל אותו, מה רצית? מה אתה רוצה? ווס וילסטה. אז הוא אומר לו, מחמיר הגלוס קווה. מחמיר, תעשה לי סקוס קפה. אברך הסתכל על זה שביקשו ממנו לעשות קפה, הסתכל על כל הפוזה, איך הוא יושב, איך הוא זה, איך הוא פה, שמה, לא נראה שום דבר כאן משהו לא חריג, לא נורמלי, ואז הוא פונה אליו נורא באדיבות, אומר לו, תשמע, כבוד אדוני, אם השם נתן לך רגליים, זה כדי להשתמש בהם. אם אתה לא תשתמש בהם, אני לא מקלל, אני לא מאיים, אבל יש סיכוי סביר שהקדוש ברוך הוא ייקח לך אותם. ככה הוא אמר, והתחיל ללכת. האברך הזה שמע, קצת היה עמום, הוא לא רגיל שמדברים אליו ככה, דוגרי כזה. אחרי הוא אומר, בוינה, 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 כי מרדידי, בוינה, 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 בוינה. אני רוצה להגיד לך ישר כוח. רוצה להגיד לך ישר כוח. התרגלתי ככה לחכות לעוברים ושווים, ולבקש מהם, אתה צודק. גם כאן זו דוגמה, יש לך רגליים, לך, מסופר על הרבה הרבה רבנים ואדמורים ומשגיחים, אותו סיפור, אני זוכר את זה גם על אבא שלי זיכרונו לברכה, וגם אני בעצמי משתדל קצת ללכת בעקבותיו, אבל אני לא המצאתי את זה, אני מאמין שכל אלה שסיפרו עליהם בדורות הקודמים כן המציאו את זה, כי אז זה לא היה כמו היום שיש אלונים, כל אחד יודע מה כל הרבנים עשו, כל אחד עשה מה שהוא חושב ומבין, בלי לראות, בלי לדעת מה קרו במקומות אחרים. אז על הרבה רבנים מסופר, כשהוא יושב בשולחן, הוא יושב בשולחן של שבת, ונניח שהוא רוצה את המלח, והמלח לא נמצא בהישג ידו, כדי להגיע למלח, הוא צריך לקום, לעקוף את זה שיושב מימינו, ולקחת את המלחייה וללכת אליו. אבל יש דרך יותר פשוטה, הוא תופח לזה שידו על השכם, ומראה לו על המלח. ואז הוא בסך הכל צריך להושיט את היד, לקחת את המלח מהצד הימני, ולהביא אותה לצד השמאלי, בחצי שנייה. על הרבה אנשים מסופר שאם הוא היה צריך מלח, הוא לא ביקש, תביא לי, הוא קם ולקח. למה? הוא קל לו לעשות את זה. ואתה צריך לקום. נכון, לקום זה יותר קשה מאשר לקחת את המלח, אבל אני ברוך השם לא נכה, אני יכול לקום. אז למה שאני אצטרך להשתמש בשירות של אנשים אחרים, כשאני יכול לעשות את הדברים בעצמי? היה לי אבא זיכרונו לברכה, תמיד הוא היה אומר, אני רוצה לחיות עד שיצטרכו לעזור לי. זה לא שהוא מכתיב לקדוש ברוך הוא מה לעשות, הקדוש ברוך הוא עושה מה שהוא רוצה. אבל זו הייתה שאיפת חייו של אבא שלי, והוא לא אמר את זה סתם, הוא באמת כאחד חי. והוא זכה לזה. לא עזרו לו, לא טיפלו בו עד יומו האחרון, כלומר שבועיים הוא איבד את ההכרה ושכב בבית חולים. במשך כל השנים שהיה בבית, לא עשו לו, לא הביאו לו, לא נתנו לו, כלום, 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 עשה הכל לבד. עצמאי. חסד זה נקרא לעשות למישהו משהו שהוא בעצמו לא יכול לעשות אותו. אם הוא יכול לעשות ואתה עושה בשבילו, זה לא חסד. דוגמה, בבקשה. חז"ל אומרים, בואו ונחזיק טובה לרמאים. הכוונה עניים, יש מצווה לתת צדקה. והמצווה לתת צדקה זה מצווה מסוכנת. למה היא מסוכנת? כי אם אני בעין, אני מבקש ממך צדקה, ואתה לא נותן לו, והיה בך חטא. זה עבירה. פתוח תפתח את ידך לאחיך האביון, כי אם יצעק אליי, שמוע אשמע, כי רחום וחנון אני. זה עבירה לעבור ליד אני, ולא לפתור לו את הבעיה שלו. היום הבעיה שלו זה שהוא רוצה טסלה חדשה. אני לא יכול לפתור אותה, אין לי. אבל הבעיה של פעם זה הוא רוצה שתי פרוסות לחם. זה מה שהוא רוצה. אתה לא צריך לתת לו כסף, בוא איתו הביתה שלך, וזה אחד הפתרונות הטובים. אתם יודעים, אני כבר כמה וכמה פעמים גיליתי כזה דבר. הלכתי פעם אחת בתל אביב, על יד איזשהו בית דפוס, הלכתי להדפיס, משהו, אתם יודעים, מהספרים שיורים בגדות חזל שלי, איזה כריכה, איזה משהו פנימי, איזה דף אחד. ניגשה אליי איזה גברת אחת, נראית הדורה בלבושה, נראית ממש כמו איזה מורה, או פקידה בכירה בבנק. לא דתייה, הייתה עם מכנסיים, אבל מכנסיים ארוכים, צנועים, חולצה ארוכה, צנועה, הכל אתה נראית, שעה טובה לגמרי. היא פונה אליי ככה בשקט, והיא אומרת לי, כבוד הרב, למה אני כבוד הרב? כי יש לי חליפה, ואני וזקן. כבוד הרב, אני רעבה, אתה יכול לתת לי 20 שקלים שאני אקנה משהו לאכול? מה אני אגיד לכם, הייתה נראית משכנעת באמת, 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 אבל מה אני אגיד לכם, אני למדתי לא מזמן מסכת בבא בתרא, ושם העשרה דפים הראשונים מדברים על כל הקריטריונים של חסד, של צדקה, מתי כן, מתי לא, מה כן, מה לא. אז לא התבלבלתי, לא אמרתי לה אני לא רוצה, לא אמרתי לה אין לי. היה ממש ממולנו בצד השני של הכביש חנות פלאפל. אפילו היה כתוב למעלה כשר, לא יודע מה רמת הכשרות, אבל כשר. אמרתי לגברת, כנסי כאן לחנות פלאפל, תקחי מה שאת רוצה, אני אשלם. רבותיי, אתם לא תאמינו, היא פנתה עורף והלכה, כאילו היא תחזבה ממני. היא באה אליי, אני רעבה, אתה יכול לדוג לי משהו לאכול? תן לי 20 שקלים, הנה כאן, חנות פלאפל, אולי זה יעלה לי 30 שקלים. תקחי מה שאת רוצה, אני אשלם. ברכה. זה בדיוק מה שחזל אומרים, בואו ונחזיק טובה לרמאים. אם כל העניים היו אמיתיים, היינו חוטאים שאנחנו עוברים לידם ולא משלמים. אז הם חלק מהם שקרנים. זה רווח שלנו. אתם יודעים, זה גם רווח לעניים. לעניים זה גם רווח. למה? כי עכשיו ברגע שאני פטור מלתת לעני כסף, אז אני עכשיו שאני כן חייב לתת לו, אני יכול לבדוק אותו. בוא'נה, אתה באמת, אני תוכיח, תראה איפה אתה גר, תן לי, תראה לי את החשבון בנק שלך, תראה לי כמה הוצאות, כמה ילדים יש לך, תן לי קבלות של הבית ספר שלהם. להתחיל לתחון את השכל הכל בשביל 10 שקלים. אז הוא יגיד, עזוב אותי, אל תיתן לי, ואל תשגע אותי, ואל תקרא לי את הנשמה. אבל אני אעבור עבירה. לא, הוא גם יודע, זה שוויתר לי, אל תיתן לי, הוא יודע שיש שקרנים. אז ממילא הוא סולח לי שאני חושד בו. אם אף אחד לא שקרן, אז מה אתה חושד בבן אדם ישר? אבל ברגע שיש שקרנים, ואני לא מכיר את העניים, אני מגיע לעיר אחרת, לא מכיר אף אחד, אז העני הזה שאני לא מאמין לו, מלמד עליי זכות, נכון? יש כאלה באמת. אוקיי, זאת אומרת שבואו ונחזיק טובה לרמאים. למה נחזיק טובה לרמאים? כי הם משקרים. ואם אני נותן צדקה לעני שהוא שקרן, זה לא צדקה. למה זה לא צדקה? כי הוא יכול להרוויח לבד כסף. אם הוא יכול להרוויח לבד כסף, אז למה זה לא צדקה? אם אני נותן מים לגמל שיכול לשתות לבד, זה חסד? לא. אם אני נותן כסף לבן אדם שיכול להרוויח לבד, זה חסד? לא. זה לא חסד, זה סתם. עכשיו, אתם יודעים למה רוכבים על חמור? מסיבה נורא פשוטה, הוא הולך על 4, והגב שלו ככה בדיוק מזמין. חמור, רוכבים עליו, כי הוא חמור. ובכל אופן, החמור לא חייב להיות חמור. ואני אתן לכם דוגמה של 3 חמורים, או חמור אחד עם 3 אפשרויות, 3 פוזות, ואז נבין מה ההבדל בין חמור לחמור לחמור, 3 חמורים. חמור אחד, האדון שלו יושב לו על הגב, בניחות הקורא, מה שנרגילה, או פה, או מקטרת, לא אכפת לי מה שהוא עושה, מסתכל על הנוף, עם פחית קולה ביד, והחמור מתרגז בלב. מה זה? הוא יושב ככה בניחות, אבל אני צריך ללכת באבנים, בתרשים, בסלעים, בעליות. אז הוא החליט שהוא מלמעלה ירגיש קצת. כל פעם שיש קצת אבנים, הוא בכוונה דורך על האבן. ככה שזה יהיה רעידה למעלה. אפילו שיכול היה לעקוף את האבן, הוא לא עוקף. לא, טרח, 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 כל פעם קפיצות, 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 שהוא למעלה לא ירדן לי לפחות. אני לא ישן שגם הוא לא ישן. זה חמור אחד. חמור השני הולך, לא מסתכל מה קורה איתו, רק מסתכל מסביב, איפה יש עשב, מתי הוא יגיע הביתה, לא מעניין אותו כלום, הוא מלמעלה. יש עוד חמור, שלישי. הוא עושה חשבון. האדון יושב על הגב שלי, אני אעשה את הדרך בשיא הזהירות. אם הוא ירדם, שלא יתעורר. אם הוא קורא איזשהו ספר, שלא ישיח את דעתו. עוקף את כל המכשולים, אם הוא ראה איזה משהו קצת, אז הוא עושה את זה בעדינות, מרקח את זה עם, עם, עם רגליים חצי כפופות. הוא עושה את, את ההליכה הכי, הכי, הכי נוחה לבעל הבית. החמור הראשון הוא רשע. החמור השני הוא חמור. החמור השלישי הוא בעל חסד. הוא דואג. האדון הזה כן לא יכול ללכת. אני לא, הוא יושב עליי, הוא יכול ללכת יותר. ככה זה תמיד, הצעירים הלכו ברגל, ואת הזקנים, את הנכים, שמו על החמור. חמור זה לא סוס. סוס נועד למהירויות. חמור הולך בקצב של כל המשפחה. הוא חלק מהמשפחה. הולכים ביחד. הסבתא יושבת על החמור, וכולם הולכים על ידו. אז זה חמור וזה לא חמור. בקיצור, לענייננו. הבחור שהלך לצבא ושם כולם ניצלו אותו, יכול לשאול עוד שאלה. גם אברהם אבינו רדף אחרי האורחים, והביא להם ונתן להם ועשה להם חמה וחלב, לשונות בחרדל. מה, הם היו זקנים? הם היו נכים? השאלה לא נכונה. למה השאלה לא נכונה? זה היה במדבר, לא היה להם כלום. זה לא היה להם כלום. אברהם אבינו היה לו חדר אוכל גדול, אשל, אשל זה אכילה, שתייה, לוויה, לוויה, ליווי או לינה, ואנשים באו רעבים באמת. עכשיו תשאל, אם הוא כבר רעב, אתה לא חייב, אדוני, קח שתי פרוסות לחם יבש, עם כוס מים, אתה כבר לא רעב, תמשיך לעבוד. זה לא נכון. ברגע שהאיש הזה נזקק, והוא צריך אותך, אז אל תיתן את המינימום, אתה יכול לתת את המקסימום. אבל זה בתנאי שהוא משתף פעולה, והוא גם לא מנצל אותך סתם, לא פרזית. זה אם כן היה סיכום של הרב, אל הבחור צ'יקאו. אם אתה מגיע ומתחיל לטפל באנשים כאילו הם נכים ומסכנים, זו טעות. אתה גם לא עושה מצווה, ואתה גם מזלזל בעצמך ומזלזל במעמד שלך. אתה צריך להיות תפארת לעושה, לזה שעושה אותו, ותפארת לו מן האדם. מתון, יפה, צדיק, לעזור למי שצריך עזרה, הכל טוב, הכל יפה. זה אם כן הנושא של חסד. ורבותיי, זה מאוד חשוב, כי אמרתי, עולם חסד ייבנה. חסד זה הדבר שבונה את כל החברה, בונה את כל העולם. חסד, רק בזה אנחנו נבנים, בזה אנחנו נמדדים. נכון, צריך להיות בעל מידות טובות, צריך לעשות, צריך להיות ירא שמיים, וצריך להתפלל חזק, וצריך ללמוד תורה, וצריך לקיים מצוות, וצריך לשמור שבת, וצריך לעשר את הפירות והירקות, וצריך וצריך וצריך, בלי סוף צריך. אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, קודם כל צריך להיות בן אדם. בן אדם זה בן אדם לחברו. רבי חיים מוולוז'ין, בהקדמה לנפש החיים, כותב התלמיד שלו בשמו, שהאדם לא נברא אלא, הוא לא אומר אדם נברא לצורך, אדם לא נברא אלא להיטיב עם זולתו. זו התוכנית הראשונה הבסיסית, למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם? למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם באמת? למה? מה הוא צריך? הוא צריך את הגלגל הענק בלונה פארק? בשביל מה הוא ברא עולם? אז אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. הקדוש ברוך הוא צריך לשמוח במה שהוא עשה. רבו ישאי, בואו נבדוק, איפה השם שמח, ממה השם שמח? מהריח הטוב שבוקע מהחנויות פלאפל המתוגנים, מהכדורי הפלאפל המתוגנים, ממה השם שמח? שאלתי מקודם, הגלגל ענק בלונה פארק? את השאלה הזו אני יכול לשאול בצורה אחרת. הנה, השבוע זה חיי שרה. חיי שרה נפטרה. עברו מאז שהיא נפטרה, עד היום עברו 4,000 שנה. סתם אני אומר, לא חשבנתי. היא פונה עכשיו אל הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, ריבונו של עולם, אנא ממך. 4,000 שנה אני מתגעגעת לילדים שלי כמו קלתי רחל. לא, כן, קלתו, לא, הקלה של הקלה, נכדה. כמו נכדתי רחל, מבכה על בניה, מענה התנחם, אני יודעת, הבנים שהלכו לגלות, אני רוצה, אנא ממך ריבונו של עולם, אני רוצה סיור, סיור על פני כדור הארץ, תראה לי, לאיפה זה הוביל, היה לי פעם את יצחק, היה גם, בקיצור, אני רוצה לדעת לאיפה הסיפור הזה הוביל. הקדוש ברוך הוא אומר לרחל, סליחה, לרבקה, לשרה, בלבלתי כבר, הקדוש ברוך הוא אומר לשרה, קיבלת, רצית, קיבלת, בבקשה. ועכשיו אין בעיה של תקציבים, מסדרים, לוקחים את החברת, תיירות, הכי טובה והכי משוכללת והכי יקרה שיש. מה שצריך, לאיפה שצריך, אל תחסוך. צריך הליקופטר, הליקופטר, ג'יפ, ג'יפ, לעבור מדבר, מדבר, נער, נער, סטיל של הצבא, מה שצריך אנחנו נעשה. ספינה נושאת טילים זה סטיל. מה שצריך, מה שצריך, אין בעיה של תקציבים. אבל מזהירים את החברת תיירות, אנחנו רוצים ששרה תחזור בחזרה למעלה, שבועיים יש לכם אותה, תעשו איתה בתי מלון הכי יקרים בעולם, לא אכפת לנו כלום. אנחנו רוצים שהיא תחזור למעלה והיא תגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה. וואו, 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 זה היה טיול. וואו, וואו, ריבונו של עולם, וואו. ככה אנחנו רוצים שתעשה. עכשיו רבותיי, תדעו לכם שהם נתנו להם אתגר גדול, כי כל חברת תיירות עושה הרבה שיעורי בית. יש לי חבר שלפני שהוא חזר בתשובה, היה לו לימוזינה באמריקה, והוא היה מסיע תיירים מחוף לחוף, מלוס אנג'לס לניו יורק. גומרים, זה עם חברה, לא לבד. אחר כך בחברה, לוקחים עוד תיירים מניו יורק ללוס אנג'לס. אחר כך שם מחכים עד שמגיע תיירים בחזרה. והוא צריך להכיר את כל המקומות, וקודם כל לדעת מה התיירים האלה אוהבים. יש תיירים שאוהבים טבע, יש תיירים שאוהבים בילויים, יש תיירים שאוהבים נוף, יש תיירים שאוהבים אוכל, יש תיירים שאוהבים, לא יודע, שקט. יש כל אחד, לפי, צריך לברר מה אתה רוצה, והוא מכיר איזה 20 מסלולים. יש 3 ימים יותר, 3 ימים פחות, זה לא חשוב. החברה צריכה שהתייר ששילם כזה הון רב על לימוזינה גדולה, עם כל, זה כולל גם כן את כל השהיות בבתי מלון בדרך, הכל על חשבון החברה. החברה צריכה שהם יגיעו בחזרה לצד השני, ויגידו לכל החברים שלהם, תיסעו איתם. זה לא פשוט, זה שיעורי בית, מה אתם אוהבים, בני כמה אתם, יש מקומות שיש ספורט, מה זה ספורט, אני יודע מה נותנים לכלבים להילחם בכלבים עד זוב דם, לא יודע, משוגעים, כל מקום את הטירופים שלו, יש מקום שרוכבים על סוסים, יש מקום שמשתזפים, יש מקום שרואים שלג, בקיצור עושים שיעורי בית, אומר הקדוש ברוך הוא לחברת תיירות, אתם עכשיו לוקחים את שרה שהיא תחזור בחזרה, ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. וואו, איזה פרויקט, למי הם ילכו להתייעץ? עם מי? מה ניקח? איפה נקחת? וואי, ללונה פארק, ניתן לה גלגל ענק. מה נעשה לה? מסעדה הכי, 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 אוללה. מה ניקח אותה? איפה ניקח אותה? רבותיי, אתם יודעים איפה לקחת אותה? לחסדי נעמי, ליד אליעזר, לכל המקומות האלה שעוזרים, נכון, גם למקומות שלומדים תורה, גם לבתי כנסת, גם לישיבות, גם לבתי ספר של בית יעקב, תלמוד, של בית יעקב של נערות צנועות וישרות, ודאי שיש הרבה מקומות אות, אבל באמת, 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 איפה שרה תגיד וואו, איפה שעושים חסד, זה לאו דווקא חסד של אוכל, כמו שאמרתי מקודם יד אליעזר, לא, לא רק אוכל, יש הרבה חסדים, יש גמילות חסדים, עזר מציון, שמעתם על עזר מציון? לא שמעתם? וואי, מי שגר, מי שתלוי איפה, עושים הרבה חסדים, יד שרה, שמעתם? איפה שעושים, לא יד שרה, זה לא על שם שרה אימנו, אולי כן, שרה, זה על שם שרה, אימא של המנהל, שאתה על שם שרה, בקיצור זה בסוף שרה אימנו, כל הדברים האלה, איפה שעושים חסד, איפה שאיש אחד, אכפת לו מהשני, איפה שאנשים אדיבים, אוהבים זה את זה, זה מה שצריך, והיו חיי שרה, כולם שווים לטובה, כתוב, 127 שנים, כולם שווים לטובה, ואברהם אבינו הולך לבכות לשרה, לספוד לשרה ולבכותה. אז אני אספר לכם על זה גם סיפור. הרב ברוך מורדכי אזרחי, זיכרונו לברכה, היה אצל הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, לנחם אותו, כשאשתו של הרב עובדיה נפטרה, הרבנית מרגלית, זיכרונה לברכה. ואז הרב עובדיה אמר לרב ברוך מורדכי ככה, תשמע, אצלכם האשכנזים אומרים, המקום ינחם אתכם, אצל הספרדים אומרים, תנוחמו מן השמיים, אצלכם אומרים, המקום ינחם אתכם. אני אגיד לך מה הפירוש. כתוב בתורה שאברהם בא לספוד לשרה ולבכותה, שם יש כף קטנה, למה כף קטנה? אברהם אבינו בכה קצת, למה הוא בכה קצת? כי המקום ינחם אתכם, לאברהם אבינו היה רוח הקודש, הוא ראה באיזה מקום גבוה נמצאת שרה. אז המקום הזה ינחם אותה, יושבת שם על יד חווה אימנו, ליד נעמה, אישה של נוח, ליד האישה של חנוך, ליד כל הצדיקות, יושבת במקום גבוה, גבוה, גבוה. אז המקום הזה הנהדר שהיא נמצאת בו עכשיו, זה מה שמנחם אותנו. ככה אמר לו, בכל אופן, שרה מנוחמת, כשהיא רואה שפה הילדים שלה אוהבים זה את זה, דואגים זה לזה, מתחשבים זה לזה, אוהבים אחד את השני, אוהבים חסד, כמו שאמרנו, עולם חסד ייבנה, העולם בנוי על חסד, נעשה חסד אחד עם השני, זה גם מנצח במלחמות דרך אגב, חזל אומרים שבזמן אחאב לא היו דיליטורים, לא היו מלשינים, אף אחד, כולם אהבו אחד את השני, אפילו שהיו עבודה זרה והיה הרבה בלגנים, היו יוצאים למלחמה ומנצחים. בזמן אליהו הנביא, לא כל כך אהבו אחד, סליחה, בזמן אחאב, בזמן, נפלו בזמן דוד המלך, בזמן דוד המלך לא כל כך, היה קצת מלחמות פנימיות, פה שם החבר'ה של שאול המלך והחבר'ה של זה, והיה שם קצת חכים, יצאו למלחמה ולא תמיד ניצחו. בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כשאנחנו אוהבים אחד את השני. אבא אוהב את הילדים שלו, כשהם אחים, יש אחווה, אז יש אבא, שיהיה לכולנו לכולנו אהבה בין איש לרעהו, בין איש לאשתו, בתוך המשפחה, מחוץ למשפחה. אהבה ואחווה ושלום ורעות ובריאות ונחת והצלחה עד 120. שבוע טוב, בריאות והצלחה, שבוע טוב ומבורך. מאזינים יקרים, שבוע טוב ומבורך. בשבוע שעבר סיפרתי שהדפסתי סדרה של ספרים לעילוי נשמת אשתי, זיכרונה לברכה. הייתה צדיקה, באמת הייתה צדיקה. ואת הספרים הישנים שכולם אוהבים, באמת כולם אוהבים, הדפסתי מחדש, כמובן עם תיקונים ותוספות והערות וסיפורים על כל קטע של חז"ל, ששם במהדורה הראשונה שאלתי מה כתוב כאן, והבנתי והסברתי, הוספתי לו גם סיפור. זה יצא הרבה יותר יפה, הרבה יותר גדול, הרבה יותר מעניין. למי שיש לא יפסיד שום דבר, החכמת. למי שעדיין אין, או מי שרוצה עוד אחד, לחמיכה, לבית הכנסת. בשבוע שעבר ביקשתי רבותיי, בואו תעזרו לי. הדפסתי יותר הרבה ספרים ממה שיש לי כסף לשלם. האישה שלי הגיעה לה את זה, היא באמת, 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 הייתה צדיקה זיכרונה לברכה. מגיע לה הכבוד הזה. אבל אני מבקש לכם, בואו תעזרו לי, זה בשבילכם, לא בשבילי. אני סיפרתי את זה לכמה אנשים, שאלתי אנשים, הרב חנוך עם הספרים, אז למה לא הזמנת? חשבתי שאתה צוחק. אני לא צוחק, אני כמעט בוכה. אני הזמנתי ספרים יותר הרבה ממה שיש לי מקום בבית, בפרט עכשיו שברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, הבית שלי כבר גם כן מלא עם אנשים שהגיעו מהדרום, אין להם שם פצצות או זהו, אז מילאו את הבית שלי, וכשעכשיו המסעית עם הספרים תגיע, אז באמת אין לי איפה לשים אותם, ואם ירד גשם, אז השם ירחם מה שיהיה, לא יודע, זה יצטרך לשאר בבית הדפוס, ולא תוכלו לקבל את זה. אני מבקש, מתחנן, תעשו חסד איתי עם עצמכם, כמו שאמרנו, חסד בין איש לרעהו, בין אהבת הזולת, זה כל כך חשוב, כל כך טוב, תאהבו אותי, תאהבו את עצמכם, תעשו לעצמכם ספר אור בעיניים, ספר טוב, מעניין, מרתק, כתוב בעברית קולחת יפה, זה לפי סדר התלמוד הבבלי, לא, לא, לא פרשת השבוע. ברכות, שבת, עירובין, כל האגדתות, כל הסיפורים, כל הדברים, הרעיונות, הכל בעברית קולחת, ברורה, יפה, ותוספות יפות, והרבה, מה אני אגיד לכם? שימו כתף, אתם מתקשרים אליי, הסדרה של הספרים עכשיו תעלה 1,000 שקלים, מפשתיים יותר גדולה ממקודם, קודם הייתה 700, עכשיו זה לא 1,400, זה רק 1,000. אבל אחרי שהספרים יגיעו אליי ואני אחסן אותם, אני מוכר אותם ב-1,500. עכשיו, לקראת זה שהם עדיין בקריחייה, והם יגיעו רק בעוד איזה חודש, אני מוכר אותם ב-1,000 שקלים סט, אפשר בחמישה תשלומים, כל מי שרוצה לעשות מצווה, תרימו את הכפפה, זה לא בשבילי, זה כן בשבילי, אבל זה גם בשבילכם, זה בשביל עם ישראל, בשביל הקדוש ברוך הוא, אנא ממכם, תרימו עכשיו טלפון, 08-97-44-666, סדרת הספרים בדרך לבית הדפוס, היא כבר בבית הדפוס, גמרה את הדפוס, היא כבר עכשיו בקריחייה, אנא ממכם, בואו, תביאו אליכם אור הביתה, שני סטים, אחד לך הביתה ושני לבית הכנסת. כל אחד בחמישה תשלומים, 1,000 שקלים, סדרה יפיפיה, כל הרבנים מברכים ואוהבים. אתם תברכו אותי ואת עצמכם על הספרים, יהיה לכם מה לעשות, עכשיו יש ליל שבת כזה ארוך, מה תעשו כל הלילה? גומרים את האוכל ב-8 עד 12 בלילה, 4 שעות, נו, שעה טיילת, עוד 3 שעות, אתה מתחיל לקרוא את הספר הזה, אתה פתאום הולך לוותיקין. אתה לא הרגש לך שברח לך לילה שלם, מרתק, השפה יפה, השפה קולחת. אז בבקשה, אתם קונים סדרה של ספרים, שיעורים בהגדות חז"ל. אני מתפלל, אני מבקש, אני מתחנן, אנא ממכם, טוב, שמעתי, בסדר. לא, אדישות זה לא בסדר, אסור להיות אדיש. אנא ממכם, הרימו טלפון 08-97-44-666. 844-666-6 ברכה והצלחה ושבוע טוב, 1,000 פעמים ברכה והצלחה.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע. כל חי תמיד